אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, עוד מעט נכנסים למה שנקרא ראש חודש אב, תשעת הימים, שהרעיון של הימים הללו זה ימי אבלות, אבלות על החורבן, בי"ז תמוז נפרצו החומות, תשעה באב נשרף בית המקדש, באמצע יש לנו בשלושת השבועות גם כל מיני אירועים שחז"ל קבעו, ולכן בימים הללו זה ימים שבהם אנחנו לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא מתחתנים, לא שומעים מוזיקה. יש לנו אבל איזושהי בעיה מובנית, וזה בעצם הנושא של השיעור שלנו, שלמרות שכל המערכת ההלכות והמנהגים באים לגרום לנו לעצב בימים הללו, האמת הלא נעימה שאנחנו לא כל כך מרגישים את זה. זאת אומרת, אנחנו מנסים מאוד להיות עצובים בימים הללו, אבל זה לא הולך לנו. למה? כי זה שבית המקדש נחרב, כאמור אנחנו יודעים שזה לא בסדר וזה לא טוב, אבל אנחנו לא מרגישים ביום יום את החיסרון של בית המקדש. כל הנושא למשל של הקורבנות. אף אחד פה, אני מניח, לא קם בבוקר עם איזה תחושה, וואי, אתמול לא הקרבתי עולה. זה, אומרים, חסר לי. עכשיו, גם הדברים הנוספים שלמדנו, שבית המקדש נהרגו שם אלפי יהודים, וכל הגלויות למעשה, הרדיפות, הכל זה תוצר של שנחרב בית מקדשנו, זה דברים שהם נראים נחלת ההיסטוריה. אנחנו חיים היום, ברוך השם, תכף נדבר על זה, במדינה שמחה, פורחת, מאושרת. קשה לנו להרגיש אבלות. עכשיו, איך אני יודע שבאמת קשה לנו להרגיש אבלות? סתם גם הדוגמאות פשוטות. אתם יודעים מה השאלה, בתור רב אני יכול להגיד לכם, מה השאלה שהכי הרבה אנשים שואלים בשלושת השבועות רבנים? מה השאלה הכי נפוצה? לא, דווקא לא גילוח. אני רואה שאתה הלכת בגבוה, אכילת בשר וזה. יש דברים יותר. כמעט כולם שואלים שאלה, איך בכל זאת אפשר לשמוע מוזיקה? זה שאלה, אם אני עושה ספורט, אם אני לא פסנתר, אם אני זה... כן, הרצינים, זה ספורט, הסחים זה פסנתר, אבל הרעיון הוא... איך בכל זאת אפשר לקיים איזה אירועים וכולי? עוד מעט יהיה צום, היה כבר י"ז תמוז, צום תשעה באב, בדרך כלל אנשים מוטרדים לפני הצום בשאלה, איך נעבור את הצום בצורה שהכי פחות נרגיש אותו. אין? והייחול, זה נורא מביך אותי כל פעם, הייחול הפופולרי, נכון? שמאכלים לפני צום, מה מאכלים אחד לשני? צום קל, זה אחד באמת הייחולים הפחות חכמים שיש, כאילו הרעיון שצום יהיה קשה, באמת צום קל. אז מה קורה? אז באמת שהימים הללו הם מצד אחד אמרנו אנחנו לא מרגישים אותם. מצד שני יש לנו ציווי להיות אבלות וחורבן. אז מה שקורה בדרך כלל זה שתי אפשרות. אפשרות אחת שזה סוג של אדישות. צערנו, אנשים מעבירים את הימים האלה, יאללה, נגמור אותם כמה שיותר מהר. זה גם נופה תמיד מעצבן, נופה באמצע החופש, הקיץ, נכון, כל ה... צריך לדחות את כל המלונות, כל ה... זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהיא תופעה ששמתם לב שהיא מתרחשת בשנים האחרונות, שיש אנשים שאומרים, שמע, אנחנו צריכים להתייחס לימים האלו, אז מנסים ליצור איזו הקבלה פוליטית מהימים של ימי החורבן לימים שלנו היום. אני קורא להקבלה הזו חולשת חינם, זו מילה שאני הכנסתי, או דאגת חינם. המסר פחות או יותר של ההקבלה הפוליטית להיום זה ככה. למה אנחנו באמת אבלים שלושת השבועות? מה המסר שאנחנו צריכים לקבל משלושת השבועות הללו? אז ככה. המסר הוא שאנחנו עומדים היום על סיפו של חורבן בית שלישי. תדעו. כמו שבית המקדש הראשון השני נחרבו, ככה גם אנחנו אוטוטוט מדינת ישראל עומדת לפני חורבן. איך? אז גם, זה תיאוריה שמורכבת משלושה מעגלים. הסבר אחד אומרים, מבחינה ביטחונית. כמו שהיו אימפריה בבלית, רומאית, שהחריבה את בית ראשון בית שני, ככה גם היום מדינות ערב עוד שנייה עומדות בשערי ירושלים ומחריבות את ירושלים. אז לכן אנחנו, זה מה שצריך בימים הללו, להתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יכבשו אותנו כמו שכבשו אותנו בבית ראשון בית שני. המעגל השני של התיאוריה הזו של החולשת חינם, זה עוולות חברתיות. כמו שהנביא ירמיהו, נכון, מתאר שבימי בית ראשון, ריב אלמנה לא ישפוטו, ישקו, יתום וזה, ככה גם היום, יש כאלה אנשים שאומרים, מדינת ישראל זה מדינה שעושקת יתומים ואלמנות. המדינה שלנו, מדינת ישראל, מדינה מושחתת, כולם פה גנבים, שרייך סוררים, חבר מרעים, הכל פה עושקים, את מי אנחנו עושקים? את היתומים והאלמנות של ימינו. מי זה היתומים והאלמנות של ימינו? אתם יודעים? העובדים הזרים. אנחנו לא מתנהגים יפה לסודנים ולאריתרים שבתחנה המרכזית בתל אביב, וכמובן מי הכי חלשים בחברה שאנחנו מתאמרים ומתעללים בהם, כמו בימי בית ראשון? הערבים, ברור. החברה הערבית, דעו לכם, אנחנו אשמים במצב שלה. אתם יודעים למה הערבים רוצחים אחד את השני? בגללכם, אל תסתכלו, אני רואה שאתם ככה מנסים להתחמק מאחריות. אתם אשמים. אנחנו אשמים על הדבר הזה, אז הנה, זה כל אלה שהם הנביא ירמיהו, כן, אתם עושקים וזה. והתיאוריה השלישית שהיא הכי פופולרית, שנאת חינם. כמו בימי בית שני שנחב בגלל שנאת חינם, ככה גם היום, כן, השנה בכלל זה תופס חזק, השנה גם כל עם ישראל מפולג, מסוכסך, כולם פרוסונים אחד שני, ואוטוטוט בית המקדש נחב, ולכן, מה המסקנה? המסקנה שבשלושת השבועות הללו, בעיקר בליל תשעה באב, אנחנו צריכים להתכנס יחד ולעשות חשבון נפש. זו מילה גם מאוד יפה. קוראים, יש כזה לילות של ערבי התכנסות, שקוראים להם, הלילה לא לומדים תורה. זה כזה מאוד נחמד, כי כתוב שעל פי הלכה אסור ללמוד תורה בתשעה באב, זה כזה טוויסט מתוחכם כזה. הלילה לא לומדים תורה, והלילה אנחנו יושבים יחד ומתבחיינים על המצב כמה קשה. כי מה המסקנה שיש לנו מכל ימי החורבן? דבר שם, בגלל שעוד שנייה אנחנו הולכים להיקבש על ידי מדינות ערב, לכן צריך לוותר הכל הערבים. כי אתה לא רוצה שבית שלישי יחרב, נכון? אז זה אחד. שתיים, בגלל שכולנו עם עוולות חברתיות ועושקים יתום ואלמנה, צריך היום את כל התקציבים של מדינת ישראל להעביר למה שנקרא כלכלה סוציאליסטית, לתת הכל רק לחלשים, כי אחרת אתה לא רוצה, נכון? להיות שהנביא ירמיהו יצעק עליך. אתה אדם חברתי. והדבר השלישי, בגלל שיש שנאת חינם, אסור להגיד שום דבר שהוא מעבר לקונצנזוס שהתקשורת החליטה. למשל, אתה מנסה, לא יודע, להגיד שצריך יותר שמירת שבת במדינת ישראל, זה שנאת חינם. אתה פה מפלג את העם. לא יודע, יש נגיד, חילה, יש מצד גאווה, אתה מוכן נגד זה? תתבייש לך. מה עם אהבת חינם? ואהבת לרעך אפילו שאינו כמוך. קצת, אני רואה שאתם במבט שלכם שאתם לא מספיק מבינים את האשמה שרובצת על כתפיכם. אתם אשמים, תדעו לכם, אתם אשמים בכל הדברים. זה התניעה, ולכן זה בסוף יוצא שהימים הללו, אתם מבין, ימי שלושת השבועות ותשעה באב וכל זה, במקום שזה ימים של אמונה, של חיזוק וזה, זה הופך להיות ימים של חולשה, של רפיון, שאשמנו, בגדנו, עוד שני המדינה נחרבת ויאללה, בואו נרד פה מארץ. אז תרשו לי, אתה יודע, קצת להרוס את ה... זה מאוד מפתה להיכנס לראש הזה, כי אז אתה מרגיש נביא חורבן, אתה כמו נביא ירמיהו וכל העם מושחתים פה, ורק אתה מוכיח בשער את כמו רבן יוחנן בן זכאי, יש פה הרבה תחושות טובות של צדקנות שיכולות להיות לכל הנביאי חורבן המודרניים, אבל בוא רק נישר פה כמה דברים, ואז ניגש למה באמת אנחנו אבלים בתקופה הזו. דבר ראשון, התיאוריה המטופשת הזו שמדינת ישראל לומדת לפני חורבן, זה הזיה. אין שום קשר בין המצב, נתחיל בין המצב הביטחוני שהיה בזמן בית ראשון ובית שני, לבין המצב שלנו היום. בסדר? אז העם היהודי היה פה איזו מדינה קיונית, תלויה בחסדים של האימפריה הבבלית, ואחרי זה האימפריה הרומאית. היום, ברוך השם, מדינת ישראל חזקה. אימפריה אזורית, מדינת ישראל, מה שאנחנו מתמודדים היום מולנו, זה מדינות ערב מתפוררות, בסדר? וארגוני טרור קיקיוניים. עכשיו, כל פיגוע, כל זה היום ונורא. אבל אין שום איום קיומי, איזה, מי עומד פה בשער ירושלים? איפה הגיעה החולשה הזו? לגבי עוולות חברתיות, זה אחד הדברים היותר מגילים שאנשים מכניסים פה. מי מכניסים פה את האווירה הדיכונית הזו, שכולם פה מושחתים? מי מושחת פה? מי? מה? איפה זה בא הדבר הזה? מדינת ישראל, ברוך השם היום, היא מדינה עשירה. העם היהודי נמצא במצב הכלכלי הטוב ביותר בתולדותיו. מדינת ישראל היא מדינת רווחה. יש פה ארגוני חסד ועזרה, ברוך השם, כמו פטריות אחרי הגשם. כל אחד פה תורם כליה לשני, זה כבר אין פה... מה? נשים עוזרים ומסייעים, איפה? זה כל האנשים המרירים האלה, שמפיצים פה, שכולם פה שונים את כולם, וכולם מושקים פה את כולם. מי עושק? מה עושק? איפה? זה אני תמיד לכם, כל פעם שאני מוצא ככה אנשים שאני מוצא את עצמי בדיונים איתם, בפאנלים וזה, שכזה גם יש את האחד המריר הזה, שמאשים פה, כן, עושה חשבון נפש, כמובן לא על החזה שלו, אלא החזה של האחרים, אתם אשמים את זה. אני אומר לו, לא יודע, אתה אומר פה שכולם עושקים, כולם רמאים. אמרתי, אני לא יודע מה איתך, אני לא עושק, אני לא רמאי. אבל, אמרתי לו, כשאני מסתכל על הפרצוף שלך, אתה נראה לי פרצוף קצת של עושק. לא יודע, אתה נראה כזה אחד שעושק יתומים ואלמנות. זה כזה, אתה כל הזמן מדבר על זה, אתה כל הזמן ככה מאשים את כולם. יש כזה, אתה יודע, ביטוי בחזל. כל הפוסל במומו פוסל. יש גם כזה, זה יכול להיות בכל מיני צורות. אחה, גם מישהו אומר לי, תדע לך, כל הגברים במדינת ישראל הם בעלים מכים. הם מטרידים מינית. אמרתי לו, תשמע, לא יודע מה איתך. אני והגברים שאני מכיר הם דווקא בעלים מאוד טובים. אבל אתה... לא יודע, יכול להיות שאתה מכה את אשתך. אתה ככה יותר מדי להוט בדבר הזה. אולי אתה גם מטריד, אני לא יודע. את פחדו, חברים. אני אומר שוב, שאתם שומעים אנשים פה שמנסים להאשים את כולם, לא להתרגש. ואז מגיעים לדבר השלישי. שנאת חינם, שנאת חינם, כל היללנים. איזה שנאת חינם? שנאת חינם זה מציאות, מי שמבין מה הייתה המציאות בימי בית שני וכו'. בימי בית שני היו כמה כוחות שקולים בתוך עם ישראל, שכל אחד באמת היה מסוכסך עם השני, ולא התאחדו מול אויב אישה צרה, וזה בסוף לצרנו היה בין הגורמים, אגב, היו עוד גורמים לחורבן הבית, כן? לא רק שנאת חינם, חזל גם מציינים, עבודה זרה, גילוריות, שפיכות דמים, היו עוד כל מיני דברים. אבל בהחלט זה. המציאות היום במדינת ישראל, שהחברה לא מפולגת, זה שוב איזו המצאה פייק תקשורתי של אנשים, שאני אומר, שרע להם ורוצים שלכולם יהיה רע. 80% מהציבור היהודי במדינת ישראל יש לו מכנה משותף מאוד רחב שרוצים מדינה יהודית מסורתית דמוקרטית. בוודאי יש 20%, זה הכמות, איך אנחנו יודעים את זה? רואים את זה בבחירות, רואים את זה בכל סקר. 20% מהציבור היהודי של אנשים שהם מציגים פה מיצג שווא שהמדינה פה בפילוג ועוד שנייה היא נחבת, כי הם רוצים פשוט להמשיך לשלוט. זה אנשים עם המון כוח בתקשורת, באקדמיה, מקים את הסיפור הזה, והם יוצרים פה איזו אווירה מורעלת שהכל פה שנאת חינם, ולכן המסקנה היא שצריך עכשיו, כמו שאמרנו, לוותר על הכל, לא להילחם חליל על ערכים יהודים, על זהות יהודית, לא כלום, אלא רק להיכנע בקיצור שהשמאל ימשיך לשלוט במדינה, כי אחרת זה שנאת, זה תרגיל ידוע. אנחנו נמצאים היום, ברוך השם, במצב הטוב ביותר שהיה בתולדות העם היהודי. על מה אנחנו בכל זאת אבלים? וכאן אני מגיע סוף סוף לסיבה. על מה תוקנו שלושת השבועות? שוב, מה, מי שעכשיו מנסה להגיד פה שהרומאים נכנסים פה והורגים אותנו ואין לנו, כן, קוראים במגילת איכה, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, כן, שבירושלים בזמן הרב נשים אמהות אכלו את הילדים שלהם מרעב. מה, זה מציאות של היום? איפה? איזה אנשים פה היום כולם בבתי קפה אוכלים, מה, איזה ידע. צריך להבין את הדברים לעומק. וכאן, כאמור, אני מגיע לנקודה. הסיבה שאנחנו אבלים בשלושת השבועות, ועל מה שאנחנו מתגעגעים לימי שבית המקדש היה בירושלים. צריך להבין מה ההבדל בין הימים שבית המקדש היה על טילו, לבין הימים שלנו עכשיו. אנחנו הרבה פעמים חושבים, מה ההבדל בין הימים שלנו לימים שהיה בית מקדש בירושלים? שהיה פחות או יותר אותה מציאות, רק שהיה איזה בית כנסת גדול ששם היו מקריבים קורבנות. ואז אם מסתכלים על זה ככה, אומרים, טוב, היום אין בית כנסת, אין קורבנות, לא נורא, השם מזורחת, קמים בבוקר, הכל טוב. אז זהו שלו. הימים שבית המקדש היה בירושלים, זה לא רק ימים שהיה שם איזה מבנה. זה ביטוי לעידן אחר, למציאות מסוג אחר. אנחנו היום חיים בעולם, אני קורא לזה עולם חילוני. מה הכוונה עולם חילוני? אנחנו קיים בבוקר ומבחינתנו, החיים שלנו הם חיים של חול. זאת אומרת, חיים טכניים, סתמים. אני קם בבוקר, אוכל, שותה, הולך לעבוד. אני ביום יום לא מרגיש תחושות של משמעות. לא מרגיש יותר מדי תחושות של רוממות רוח. אני חי את חיי. עכשיו, לפעמים יש איזה רגעים מסוימים. למשל, בתפילת יום הכיפורים, גם לקראת תפילת נעילה, שהחזן אומר, השם הוא האלוקים, השם האלוקים, אנחנו מרגישים איזה משהו, ואחרי 5 דקות אנחנו מאבדים את זה. ואז מתחיל לשאול, אם יש לך טרמפ אולי שיסיע אותי לזה, כי מה שנקרא, הרגע התפוגג. הימים שבית המקדש בירושלים, הרעיון היה שבכל שנייה ושנייה, בן אדם הרגיש משמעות של קדושה, של טהרה, של תכלית, בכל פעולה ופעולה, בכל נשימה ונשימה בחיים שלו. זה התחיל מהשנייה שקמים בבוקר. אנחנו היום, איך אנחנו קמים בבוקר? אנחנו ישנים. השעון מצלצל. בלי השעון היינו ממשיכים לישון. זאת אומרת, מבחינתנו, הגוף, המציאות הגסה, החומרית, היא המצב הטבעי. עכשיו השעון מצלצל, ואנחנו באופן מאורפל, אנחנו יודעים בשכל שאנחנו צריכים לקום לתפילת שחרית. אז אנחנו, או שאנחנו נכנעים ולא קמים, ממשיכים לישון. ואם אנחנו קמים, אנחנו... יש נקרא, עושים את זה בצורה מלאכותית, כי אנחנו יודעים בשכל שצריך לקום, ואנחנו עומדים מול התפילה, ואז אנחנו ככה מתחילים. נכון? ובאיזה שלב מסתכלים כמה דפים נשארו לנו לסוף הסיוט הזה. בזמן שבית המקדש היה בירושלים, בזמן שהייתה נבואה בעולם יהודי, אתם מבינים? הוא לא קם משעון מעורר. ברגע שקרני השמש ליטפו את פניו, אדם היה מתעורר מעצמו והיה מרגיש איזה צורך פנימי להודות לקדוש ברוך. קמתי בבוקר, אומר דוד המלך, יראוך עם שמש. אדם היה עומד, רואה מולו את השמש, את העצים, את הפרחים, ומעצמו היה מתחיל להגיד, הללויה, הללו שמי השמיים. הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור. זה הייתה מציאות שאדם הרגיש מכל פינה, שבן אדם למשל עבד בשדה. שוב, אנחנו היום עובדים, אנחנו עובדים, נמצאים מול המחשב, נמצאים במפעל, גם מי שבחקלאות, בסדר, עובדים, וזה מעייף אותנו, זה מתיש אותנו, זה שגרה, וזה, ומחכים מתי העבודה תסתיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, אם בן אדם היה תוך כדי עבודה, ולימתם אותם את בניכם. מתי? בשבתך, בביתך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. אדם תוך כדי קציר החיטים, תוך כדי העבודה בבית, התורה, לא רק במשמעות של הטקסט, אלא התחושה שהוא עכשיו קוצר את החיטה. והחיטה הזו היא עכשיו חלק מתהליך שממנו הוא יעשה לחם. שהלחם הזה הוא חלק מהמוציא לחם מן הארץ. זה משהו שאנחנו לוקחים את המציאות ומלחימים אותה, ומחברים אותה עם העולם העליון. ואז שאדם אוכל, הוא אומר, ואכלת, וסבעת, וברכת. זה היה מוטבע בילד אין בנפש של האדם. ככה אנשים הרגישו אז, ככה אנשים חיו אז. השיא היה בבית המקדש. המילה מקדש זה מלשון המילה קדושה. קדושה זה מלשון המילה מקדש. מה זה להקדיש? להקדיש זה לייחד. אני מקדיש את הכוס הזו לבית המקדש. אני אומר שהכוס הזו היא מיוחדת אך ורק לבית המקדש. כן? הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, הרי את מיוחדת. אנחנו מיוחדים אחד לשני וזהו, לא לאף אחד אחר. בבית המקדש זה היה השיא. כל משפחה הייתה מגיעה 3 פעמים בשנה, עולה לרגל לבית המקדש, ושם הם היו מרגישים, אתם מבינים? איך כל החיים הם מוקדשים רק לדבר אחד. הם היו מגיעים לבית המקדש, רואים שם קורבנות. מה זה קורבנות? קורבנות זה מלשון להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל סוגי המציאות, כל הדומם, זהב, נחושת, כסף, כל הצומח, עץ, אזוב, שני, תולעת, כל סוגי בעלי החיים, פרים, אלים, כבשים, היו לוקחים תמצית מכל דבר ומקריבים אותם ומקדישים אותם לשם שמיים. אם זו הייתה התחושה, בכל רגע של אדם היה לו את הדרך להתקרב. אדם היה מרגיש תחושת אשמה על החטאים שלו, היה מקריב קורבן אשם. אדם היה מרגיש צורך להביא נדבה לקדוש ברוך הוא, להגיד תודה, מביא קורבן נדבה. אדם מרגיש שמחה, היה מביא קורבן שלמים. זה היה משהו שהקיף את כל חיי האדם. תחושה שלכל דבר יש משמעות אינסופית. יש סיבה לקום בבוקר. השיא היה כאמור בבית המקדש, והשיא של בתי המקדש, זה היה בימי מלכות שלמה. מלכות שלמה, תבין שאנחנו מתפללים בתשעה באב ובכל השנה, חדש ימינו כקדם. כל ההיסטוריה היהודית זה געגועים לאותם 40 שנה שמלך שלמה בירושלים, שבית המקדש היה שם ניסה מרום מראשון מקום מקדשנו. מלכות שלמה מלשון שלמות. אומר הזוהר הקדוש שמלכות שלמה מכונה וקיימה סיהרה באשלמותה. הסער, הירח, היה קיים בשלמותו. הכל היה מושלם בימי מלכות שלמה. מה קורה בימי מלכות שלמה? תקראו, בפסוקים בספר מלכים, מה כתוב שם? כתוב שם כמה, לא יודע, כמה רכבים כמה היו בימי מלכות שלמה, גם. כתוב שם כמה מצוות הם עשו, גם. אבל מי שיקרא את הפסוקים יראה שמתוארת שם אימפריה של קדושה. יש שם תיאורים מפורטים של הזהב והכסף בבית המקדש, איך בנו את בית המקדש, איך העולם כולו, חירם מלך צור, שולח את העצים שלו לבנות בית המקדש, איך בעם ישראל יש משמרות שמגיעים כולם להקים את בית המקדש. וכסף לא נחשב בימי שלמה למאומה. עולם מסוג אחר שאנחנו מכירים. הפסוק שהכי מאפיין שם, ובני ישראל, ככה כתוב במלכות שלמה, ובני ישראל אוכלים, שותים ושמחים, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, מדן ועד באר שבע. אומרים חז"ל שהפסוק הזה נאמר בין השאר על מה? על חנוכת בית המקדש הראשון, שאז בני ישראל אוכלים, שותים ושמחים, דורשים חז"ל, מתי הייתה חנוכת בית המקדש הראשון? ביום כיפור. ביום הכיפורים בני ישראל אוכלים, שותים ושמחים. הקדושה מופיעה בעולם החומרי. תביני, אנחנו, בשביל להרגיש קדושה, ביום הכיפורים אנחנו צריכים לצום, נכון? ואז אנחנו ככה קצת הרגענו את המימד החומרי, ואז אנחנו טיפה מצליחים להרגיש איזו חוויה רוחנית. בזמן מלכות שלמה, תביני, החול הופיע בקודש והקודש הופיע בחול. ואומרים חז"ל שבאמת עם ישראל קצת היה מודאג, אכלנו ביום כיפור, אם זה בסדר, יצא בת קול במוצאי יום כיפור, לך אכול בשמחה לחמך, כי רצה אלוהים את מעשיך. מלמד שחזר כל אחד לביתו ומצא את אשתו מעוברת בבן זכר. מציאות כזו שכל החיים הם פרים ורבים, הכל בזרימה, הכל, כל מה שאנחנו נמצאים היום בכזה תחושות של, למשל, בנושא צניעות, נכון? היום אנחנו נפגשים דברים לא צנועים, אז יש לנו המון סייגים, כי זה מבלבל אותנו. בימי מלכות שלמה, היו, כך אומרת הגמרא, היו משחקים בין 17 ובת 16, ולא היו חוטים. בבית המקדש הראשון לא היה עזרת נשים. למה? כי, מה הבעיה? כולנו פה תיאורים, כולנו קדושים, כולנו שמחים, וטוב לב משתה תמיד. בית המקדש השני, שכבר העסק קצת מתחיל פרפר, תקנו חכמים תיקון גדול, שיהיו אנשים יושבות למעלה והגברים למטה. כבר צריך פה טיפה סייגים. והמלכות שלמה, אתם מבינים? כתוב, וכל מלכי מזרח ומערב שומעים את שם השלמה. בכל העולם כולו יש איזה רחש כזה. אי שם, מעבר להרים, יש ממלכה קסומה. מקום שבו העולמות מתחברים. שוב, אימפריה של עוצמה, עורבות סוסי שלמה, מאחה שלמה, צבא שלמה, אבל הכל מתוך טהרה, קדושה. כולם באים, מה זה הדבר הזה? מלכות שלמה כתוב שהמלך שלמה, יאמר במדרש, ידע את שפת העופות, שפת החיות, שפת הצמחים. מה הכוונה? לא שהוא דיבר עם התוכי, אלא המלך שלמה ידע לקחת כל דבר במציאות, אתם מבינים? ולשים אותו במקום הנכון, הרמוניה. ואז מגיעה מלכת שבא. מלכת שבא, אתם מבינים, היא הביטוי למלכות הכי רחוקה. אי שם, מעבר לערי החושך, מלכת שבא גם שומעת את שם השלמה, היא מגיעה והוא מראה לה את סוסותיו ואת עורבותיו ואת ארמונו, ואז כתוב, ויראה לה את עולתו אשר יעלה בה. מה זה עולתו אשר יעלה בה? מסביר רש"י, גשר עולה שהיו עולים עליו, שהיה מחבר בין בית המקדש לבין ארמון מלכות שלמה. היה גשר שחיבר. כאשר מלכת שבא, כתוב, היא רואה את הגשר הזה, רואה את העולה, היא רואה את הקשר בין בית המקדש לבין הארמון, בין הקודש לבין החול, בין העולם הבא לעולם הזה. כתוב, ותיפול על פניה ותיפעם רוחה, ותאמר, אשרי עבדיך המשרתים לפניך. אלו הימים שלהם אנחנו מתגעגעים, אתם מבינים, שאין בית מקדש. כי מה קרה? מיום שנחב בית המקדש, אומרים חז"ל, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. יש, אתם מבינים, מחסום בין העולם הזה לבין העולם הבא, בין החומריות לבין הרוחניות. אומרים חז"ל, מיום שנחב בית המקדש, אתה גורה דנורה מבית קודשי הקודשים. יצא גור של אש מבית קודשי הקודשים, ובטלה הנבואה. ואז מה קורה שבטלה הנבואה? בטל טעם בפירות, בטל טעם בביאה, ביאה זה מערכת היחסים בין איש ואישה, וניתן לעוברי עבירה. מאז שנחרב בית המקדש, אתם יודעים, זה לא משהו שקרה תוך שנייה. זה, בית המקדש זה נקודת סימן, איזה קו פרשת מים, שמשם נוצר עולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום. היום אם אתה באמת רוצה להרגיש טעם בפירות, אתה רוצה ליהנות מהחיים עד הסוף, אם אתה רוצה ליהנות מהביה עד הסוף, זה עבירה. כולנו יודעים את זה. היום מי שרוצה, מה שנקרא, להרגיש מיצוי מלא של החיים, זה חייב לבוא גם עם איזה סוג של גסות וחומרנות. הימים שבהם, אתם יודעים, יכולנו להופיע את החיים בעוצמה מתוך קדושה וטהרה, הם לא קיימים. ואז בן אדם נמצא היום, אתם יודעים, בעמדה שהוא לא מוצא משמעות בחיים. זה תכף נראה את הפסוקים מגילת איכה. אדם קם בבוקר, בשביל מה יש לי מה לקום? החיים משעממים. הכל נראה סתמי. הכל פעולות טכניות שאני רק צריך לשרוד, לאכול, לשתות, לעבוד. ואז שבן אדם מרגיש כזה חנוק, כי הוא לא מוצא את בית המקדש, הוא לא מוצא את המשמעות בחיים, אז עכשיו, כמו שאנחנו לומדים, הרי אנחנו בסדרה השנה לומדים אורחות צדיקים, הוא בורח לכל מיני דברים. אתה מצליח עכשיו חוויות של עבירה. סמים, אלכוהול, בידור. אני יושב כל היום ככה עם הסמארטפון. כדי להרגיש טיפה משהו שחסר לו. זה מה שחסר לו מיום שנחב בית המקדש, אתם מבינים? אין טעם לחיים. מספר את הגמרא שכמה שנים לאחר חורבן המקדש, אחד מהחכמים, רבי ישוע, הסתובב לו ברחבי ארץ ישראל והגיע לכפר בשם גבלה, גבלה מלשון מגבלה, משהו. והוא ראה שבכפר הזה לקחו אותו אנשי הכפר לסיור, והוא ראה שבכפר יש קרמים, זאת אומרת, היה שם קרמים וענבים שהיו מאוד בשפע, עד אומרת הגמרא שהיו נראים מרחוק כמו עגלים, כאילו שפע חקלאי. אז רבי ישוע אומר לאלה שאיתו, אומר, מה זה, יש לכם עגלים בין הקרמים? מה זה? אמרו לו, איזה עגלים? זה כתופה, כתופה, זה הענבים. אמר רבי ישוע, ארץ ארץ, הכניסי פירותייך. למי את מוציאה פירותייך? לערביים הללו שעמדו עלינו בחטותינו? מה זה הדבר הזה? באמת מספרת הגמרא ששנה אחרת הגיע רבי חייא, תלמיד של רבי ישוע, הגיע לאותו כפר וראה שהתקיימה הכללה של רבי ישוע, והענבים הם כבר לא נראים כמו עגלים, אלא כמו עיזים. זאת אומרת, התקפצו קצת. אז רבי חייא שאל גם את האלה שאיתו, אמר, מה, יש לכם פה עיזים בין הכפנים? אמרו לו, זיל, לך. דלא תעבד לנו כחברך, שלא תעשה לנו את התרגיל שהחבר שלך עשה לנו בשנה שעברה. זה המציאות. אנחנו פחות מרגישים את זה, כי אנחנו כבר כל כך כהי חושים. בית המקדש נחל לפני 2000 שנה. העולם עבר כבר תהפוכות. עם ישראל יוצא לגלות. שוב, נוצר נתק בין העולם הרוחני לעולם החומרי. ואז העולם כולו נכנס לאיזה טלטלה. זה מתחיל עם זה שאחרי חורבן בית המקדש, שוב, בתהליך של מאות שנים, נוצרות הדתות בעולם. אתם מבינים, עם ישראל יוצא בגלות, כבר אין מודל כמו בימי שלמה של מלכות שמחברת בין הדברים, אין בית מקדש. אז עכשיו אנשים אומרים, אוקיי, אז הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, זה להתנתק מהעולם הזה. ונכנסים לנצרות, אסלאם, שהם קודשים את החיים והורסים, חונקים את הבן אדם, ככה זה במשך 1500 שנה. ואז, באיזה שלב, בערך לפני 300-400 שנה, האנושות אומרת, חלס, די כבר עם המחנק הזה, יאללה, רוצים לחזור לחיים. ואז האנושות כולה עוברת לקיצוניות השנייה, עולם חילוני. בסדר? זה המציאות ש... אתה מבין, העולם מטלטל לו בין הצדדים השונים. זה מתחיל גם בתוך העולם החילוני, יש לנו שלבים. יש לנו את השלבים הראשונים, שבהתחלה, אוקיי, בני הדברים, אנחנו לא מאמינים בדת, אנחנו מאמינים בלאומיות, במדע, במשפחה. עכשיו אנחנו כבר אחרי מלחמות העולם, נכנסנו לתקופה, מה שנקרא, לא המודרנה, אלא פוסט-מודרנה, שבני הדברים, אני כבר לא מאמין בכלום. גם לא ב... גם לא במשפחה, גם לא באמת, לא כלום. כל מה שיש בחיים זה רק איכשהו להעביר פה את הקיומיות הבסיסית כדי לשרוד בעולם האומלל הזה. ועל זה, אנחנו אבלים כאמור בשלושת השבועות, וגם זה בקושי. אבל גדולי ישראל, אתם מבינים, לאורך כל הגלות, גם היום, קמים כל לילה ועושים תיקון חצות. בלילה, באפלה, יושבים על הרצפה ובוכים. על מה הם בוכים? הם יודעים שכל הצרות שיש בעולם, אתם מבינים? כל המלחמות, כל הסכסוכים, גם האישיים, גם בתוך המשפחה, כל הקרעים, כל חוסר ההרמוניה, ובעיקר כל הסכסוכים שיש לאדם בתוך עצמו, הכל זה תוצר על זה שאין בית מקדש. כשאנחנו מתפללים שיהיה בית מקדש, חדש מקדם, זה לא רק בשביל לבנות בית. זה בשביל להחזיר את ההרמוניה לעולם. אומרת הגמרא, מה זה ירושלים? ירושלים, מקום בו נשקי רקיע וערה ההדדי. מקום בו נושקים השמיים והארץ. העולמות מתחברים. זו מגילת איכה. מגילת איכה שאנחנו נקרא בתשעה באב. זה לא סתם אוסף של... בליל פסוקים עצובים שאף אחד לא מבין מה רוצים מאיתנו. כמו שמענו, מה, אצלנו נשים אוכלות ילדיהם, אויבים רוטפים אותנו בגלות. אנחנו מה? אנחנו פה נמצאים, פה בירושלים, מה, יש רכבת קלה, הכל טוב, גשר המיתרים. מה? הכל בסדר. אז כמו זה, אתם מנסים להגיד, לא, זה בעצם הפיגועים. מה הפיגועים? זה המצב שמדברים עליו פה. ירושלים שרופה באש? איפה? יודעים מה זה, כמה ביטוחים יש היום על בית שיישרף בירושלים, כמה זה נדלן בירושלים, איזה ארציון ששמם, תנסו למצוא שם חנייה בארציון, אין מקום שם כלום. מגילת איכה, היא באה לדבר על הנקודה, אתם יודעים, הנביא ירמיהו, זה המסורת הוא זה שכתב את מגילת איכה. כמו כל דברי נבואה, בכל דור ודור צריך למצוא את הדברים של אותו דור. לפני 1,000 שנים באמת, שיהודים קראו את מגילת איכה, הם מצאו שם במילים את המצוקות שלהם, שהם היו בגלות, רדופים. היום, מה שאמרנו, מציאות היא לא כזו. מגילת איכה באה להגיד לבן אדם את השאלה, אייכה. אייכה זה איפה אתה? בתוך כל המציאות שאנחנו חיים בה היום, עם כל הטכנולוגיה, ועם כל הסמארטפונים, ועם כל... האם אתה מבין? שאין באמת טעם לחיים בלי בית מקדש. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות הייתה למס. מגילת איכה יש בה 5 פרקים, שפרקים א', ב', ג', ד', הם מסודרים לפי סדר א', ב'. איכה ישבה בדד, בחור תבכה בלילה, גלתה יהודה מעוני. הרעיון זה שמי שיביא טוב במגילת איכה יראה איך שכל החיים מאלף עטף חסרים. איכה ישבה בדד? איך הגענו למצב כזה שאנחנו מרגישים כזו בדידות? יש לנו הכל, נכון? בן אדם, העיר רבתי עם. אדם נמצא רבתי עם, מוקף כל הזמן, בתקשורת, ברעשים, במסיבות. אבל הייתה כאלמנה. הוא כל הזמן מרגיש תלוש, חוסר שייכות, תחושת ניכור, זרות. אם זה מה שהיום מלווה בני אדם, ואנשים אפילו לא מבינים מאיפה זה בא. למה אתה כזה עצוב? אתה בחור בן 25. אתה אמור להיות כולך מלא תשוקה לחיים, לאמונה, מה אתה מסתובב כזה? רבתי בגויים, שרתי במדינות הייתה כמה, אז אתם מבינים, ירושלים, המציאות השלמה הייתה אמורה להיות רבתי בגויים, העיר הכי רבה בתוך המציאות הלאומית. שרתי במדינות, שר, זה מציאות של אדם, שוב, שהוא שולט בחיים שלו. הייתה למס, כן, הפשט זה, מה יהיה? הפשט הייתה למס שכאילו ירושלים יש עליה מס, במשמעות העמוקה, החיים נדמים כמו מס. תמיד מס זה משהו כפוי. אדם קם בבוקר, מתי היום הזה ייגמר? אני כל הזמן צריך לשלם פה מיסים. תמיד? אני נמצא בעבודה ואני סובל. אני נשוי, משפחה, ילדים, בגיל 40, וקם כל בוקר ושואל מה אני עושה פה. ואני רק כזה, בחו תפקה בלילה. ודימתה על לחיה. אין לה מנחם מכל אוהביה. כל ראיה בגדו בה, היו לה לאויבים. במהלך היום, לפעמים בן אדם שוכח את זה. מבינים? ביום יש רעש, יש מסכים, יש תחושה שאתה עושה דברים. אבל בלילה, שבן אדם נשאר לבד בלילה, אז הוא מתחיל לפקוט. בחות יבכה בלילה ודימתה על לחיה. אין לה מנחם מכל אוהביה. כל האוהבים שלנו. אני חשבתי שאם אני אמצא לי אוהבים, כל מיני אוהבים, חברים, תחביבים, משחקים, כסף, לייקים, פרסום, זה יהיה לי מנחם. מסתבר שאין לה מנחם מכל אוהביה. כל ראיה בגדו בה, היו לה לאויבים. כל הראים המדומים, כל אלה שכביכול היו להיות חברים שלנו, תוקעים לנו סכין בגב. מסתבר שכל הדברים האלה לא מעניקים לבן אדם אושר. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. יהודה, למה אנחנו נקראים יהודים? על שם יהודה. יהודה זה מלשון הודעה. נכון? אומרת לאה, הפעם מודה את השם. המצב הנורמלי של יהודי, המצב הנורמלי של כל בן אדם, זה לקום כל בוקר ולהודות לקדוש ברוך. תודה שאני חי בעולם הזה. תודה על זה שאני נושם. תודה על זה שאני מתפקד. תודה על זה שאני נמצא פה בארץ ישראל. תודה על זה שיש לי משפחה. תודה על זה שיש לי חברים. גלתה יהודה מעוני, שיש עוני דעת, שאדם אין לו את התודעה הרוחנית, הוא גולה מהודעה, הוא לא מודה, הוא כל היום רק מקטר, כל היום רק פסימי, כמו שמתחיל מתחילת השיעור. זה השורש היום של כל הכעסים, כל התסכולים, כל אלה שכל היום עסוקים בלשדר פה אנרגיות שליליות, המדינה הולכת להיחרב והכל זה. פותח היום תקשורת, דיברנו על זה כבר במהלך השיעורים בכל מיני זוויר. פותח היום תקשורת, אתה מרגיש את הרוע נשפח שם מכל כיוון. גם כשמדווחים על מזג אוויר, אתה מרגיש רוע. הולך להיות גל חום קיצוני. אתה יודע, בסדר, יש מזגן, ברוך השם. לא לדבר על זה שבחורף הולכת לבוא שערה. שערה בישראל, תבינים? 5 דקות גשם, שערה. כל דבר זה שלילה, כל דבר זה הקצנה. למה? כי גלתה יהודה מעוני, שיש עוני דעת, שאין בית מקדש. כל החיים נראים שממה אחת גדולה. מרוב עבודה, כן, גלתה היום מרוב עבודה, האדם נמצא כל היום בעבודת היום-יום, בשגרה, לא מצא מנוח. אין, אדם לא מוצא מנוחה. כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. הימים הללו נקראים ימי בין המצרים. מיצר זה מקום לחוץ. בן אדם כל היום מרגיש ככה. תחוס. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד. המילה ציון זה מלשון המילה ציון. ציון זה נקודה, ציון מקום. זה ציונות. המקום שלנו זה בארץ ישראל. יש כזה ביטוי בעולם תורת הסוד. נקודת ציון. נקודת ציון זה כאילו הנקודה הפנימית של המציאות. אדם אמור למצוא את נקודת הציון בכל דבר. אדם אמור למצוא את הנקודה הפנימית שנותנת לו את המשמעות. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד. המקום שבו אנחנו צריכים להתוועד, להתוועד זה להיפגש, להתחבר עם הקדושה, לא נמצאים. כל שעריה שוממים. שער זה מקום הכניסה לעיר. מין שבן אדם מתחיל איזה משהו בחיים, הוא אמור לחוש איזה תחושת התרגשות. נכנסת לשער. הכל שומם, הכל נראה משעמם. בתולותיה נוגות. הבתולות שלה עצובות. בתולה זה ביטוי לראשוניות שעוד לא ממומשת. הפוטנציאל שעוד לא, עוד לא נבעל, עוד לא הפך להיות חלק מהמשפחה. שוב, אדם, תבין, עוד לא, כמו שאמרתי קודם, עוד לא התחלת את החיים. מה אתה יושב לי פה כמו איזה אבל? מה מצפה לי פה? השדר שאני שומע מכל מקום, שהכל אבוד, הכל רע, אין סיכוי, הכל מתפרק. בתולותיה נוגות, כהניה נאנחים. הכהנים, אלה שאמורים להתוות את הדרך, אנשי הרוח, עסוקים כל היום בלהנח. קשה לנו, רע לנו. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. בוא נפקה כולנו יחד. ואי מר לה, מרירות. אנחנו כבר לא נקרא פה את כל מגילת איכה, אין לנו זמן לזה, אבל הבנתם את הפרינציפ, אבל, וזה האבל, אתם מבינים. אני פה לא אשאיר אתכם ככה כמובן, חלילה. אחרי שאתה תלמד את חמשת פרקי מגילת איכה, ותיגע בצער שמגיע מכל כיוון, אתה תגיע לסוף פרק A. ובסוף פרק A מגיעה התקווה. אם זה המטרה שאנחנו אבלים בימים הללו. אבלים בימים הללו זה להבין מה חסר. אנחנו נמצאים היום למרות שוב שזה נראה שמה, הכל בסדר, הכל תקין, יש לנו פה נוסעים בטסלות, הכל נפלא. אבל שאין בית מקדש, זה כמו תשעה באב זה היום שבו כפתה השמש. אין שמש. ועכשיו, בזכות זה שאנחנו מבינים מה חסר ומתפללים, אנחנו מחזירים את השמש. אנחנו מחזירים את העולם. עם ישראל חוזר לארצו. כל אחד פה מתחיל לבנות בנפש שלו תורה שהיא מחברת עם החיים. זה לאט לאט מחזיר את בית המקדש. פסוק י' זין בפרק ה'. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. מה חשבת שאנחנו אבלים? על מה? כמו שאמרנו, אתה מנסה פה לעשות לי פה הקבלות מהתקשורת של היום, שמה, יש אבלות חברתיות, נראה לך. על זה, על כל מה שלימדתי אותך במגילת איכה, אומר הנביא ירמיהו, על זה היה דווה ליבנו, שאין משמעות לחיים, שאין קדושה. על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו. שוב, המקום הזה שהיה אמור להיות ציון, שהיה אמור לתת המשמעות לחיים, שמם. מה, מלשון שממה, מלשון שיעמום. אנשים לא מוצאים שום תחושה, משמעות בכל העולם הרוחני. אדם פותח ספרים ומה זה האותיות המשעממות האלה? אתה מתחיל היום לדבר בפעמים אנשים על משהו שהוא טיפה מעבר לצורכי היום-יום. משהו רוחני ערכי. אתה רואה כזה מסך. אה? יש עוד משהו בחיים. חוץ מאוכל, שתייה ובידור. יש עוד משהו? יש. וזה הסיבה שאתם קוראים את מגילת איכה. אתה אדוני לעולם תשב, כיסך לדור ודור. אל תדאג. יש אדוני. אדוני זה כינוי שאנחנו מכנים את האותיות י' ק' ו' ק'. אני אומר כאן את השם מפורש כדי לצורך לימוד. י-ה-ו-ה. יש הווה. ה-ו-ה. יש את המציאות. יש את ההוויה. יש את מה שיש כאן ועכשיו. אבל יש את ה-יה-הווה. יש יוד העתיד. יש משהו מעבר להווה. זה מה שמרזיק אותנו. לכן קוראים לזה אדוני. אדוני זה כינוי. עדן, עדן זה בסיס, עדן החלון. מה הבסיס של החיים שלנו? אתה, אדוני, לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. כיסא השם, כיסא השם זה ביטוי למלכות האלוהית בעולם. המשמעות, הערכיות, המוסר, האמת, זה מה שנשאר לנצח. זה הסיבה שאתם פה, אתם מבינים? הסיבה שאתם נמצאים פה במכון, זה בגלל שאתם מאמינים בפסוק הזה, גם אם עד היום לא ידעתם את המילים הללו. כמו שאני אמרתי קודם, אנחנו גדלים בעולם שכל השדר שלו זה שדר שאין בשביל מה לחיות. מה שיש בחיים זה רק, שוב, הצרכים, החומרים, היומיומים. לפעמים אדם מוצא לעצמו איזה אידיאל אנושי. אני עכשיו הולך לעזור לפינגווינים באנטרטיקה, אני יודע, אני הולך עכשיו נלחם למען זכויות בעלי החיים, אני יודע מה, מוצא לעצמו איזה משהו של להרגיש קצת עם איזה משמעות בחיים. או לעמוד בצמתים ולצעוק, בושה, בושה, זה גם נותן איזה משהו. אבל למרות כל העולם הזה שאנחנו מוקפים בו, יש משהו. שכל אחד מרגיש. יש משהו בחיים יותר. יש את ירושלים. אני יכול להיות שאני בחור בן 25, בן 30, אני לא יודע להגיד את המילים האלה. אבל אני קם כל בוקר ואני מבין שיש משהו טוב בעולם הזה. יש משהו נצחי. יש משהו שהוא מעבר למגבלות. העולם הזה הוא לא רע. העולם הזה טוב. והמציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו עם כל הקשיים שציינו, זה מציאות זמנית, שהיא הולכת ומתקנת מדור לדור. והמצב היום יותר טוב מהמצב שהיה לפני 50 שנה. והמצב לפני 50 שנה, המצב יותר טוב משהיה לפני 1,000 שנה. וגם כל אחד באופן אישי. כל פעם שהוא אבל בשלושת השבועות, שהוא מקונן את מגילת איכה בתשעה באב, מה קורה אז? יש כאלה שמבטיחים, תראו, בתשעה באב הזה, יבנה בית המקדש וכו'. אנחנו לא יכולים להבטיח את זה. אנחנו יכולים להתפלל שבעזרת השם יבנה בית המקדש במהרה בימינו. אבל גם אם בית המקדש הממשי לא ייבנה בפועל בתשעה באב השנה, כל אחד ואחד שלמד את מגילת איכה, כל אחד ואחד שממלא את הלב שלו בכל התכנים הטובים שקיימים פה, הוא בונה עוד לבנה בבית המקדש, בלב שלו. ובית המקדש הולך ונבנה. למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים. אתה מבין? זה מה שאנחנו מתפעלים מהקדוש ברוך הוא. למה תעזוב אותנו? ואז הנביא אומר, אל תדאגו. אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יהיה תשובה בעולם. חודש אב, בעולם הישיבות טוענים זה ראשי תיבות. אלול בא. עוד מעט מגיע חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות. מגיע חודש התשובה. נתחיל שנה חדשה. שוב, יכול להיות שבית המקדש הממשי עוד לא יהיה בנוי בירושלים. על פי עולם דרך הטבע עושה רושם שזה לא יהיה השנה. מתפללים, בעזרת השם, שיהיה זכוח ישנה, שיהיה זירוס תהליכים. אבל זה לא משנה מצד האמת לנקודה הזו. שנה הבאה, אתם מבינים? בית המקדש שיהיה או קצת יותר בנוי במציאות. יהיו או קצת יותר יהודים שמבינים שצריך לשאוף לעולם שהוא מעבר לעולם הנוכחי. כי אם העוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד, נכון, אומר הנביא ירמיהו, אנחנו עכשיו נמצאים במצב שאין בית מקדש, אמרנו, יש פה תחושה של מאיסה, של קצף, של כעס, של רוגז, של חוסר השלמה, ואז כולנו מוסיפים בסוף המגילה, שוב, אשיבנו, אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הימים הללו, וזה אנחנו צריכים לסיים, של בית, של עוד פעם, שלושת השבועות, תשעת הימים, יש פה כמה מעגלים של אבלות ותשעה באב. זה צריך להיות המסר. המסר הוא לא חולשה, המסר הוא לא פסימיות, המסר הוא לא מרירות. המסר הוא מסר של תקווה. להבין מה חסר, מה באמת חסר, המשמעות הרוחנית, ואז להוסיף, זה התיקון של בית המקדש, להוסיף משמעות רוחנית, להוסיף, להחזיר את ימי מלכות שלמה יותר ויותר למציאות, ואז אתם תראו שהכל יחזור. כתוב ששלמה המלך בין השאר, הוא גם ידע מה שפת העופות, שפת החיות, הוא ידע גם את שפת השדים. שד זה ביטוי לכוח שלילי, שדי, מה שאמר לעולמו די. כן, יש מלאך, שזה מלשון מלאכה, עשייה, שזה יוצר דברים בעולם, ויש שדי, דברים שעוצרים את העשייה. אומרים חז"ל, הכל מסייעים לבניין בית המקדש, ואפילו שדים. גם כל הכוחות השליליים שאנחנו מדברים עליהם מגילת איכה, בסופו של דבר גם הם, מי שפתח מבט ארוך, יראה איך גם הכוחות הללו מביאים לבניין בית המקדש. גם הם יסייעו יותר ויותר למשמעות להופיע פה בעולם, להופיע את הירו שלם. תראו, יש שלם, יש שלמות בעולם, יש טוב. כולם מסייעים לדבר הזה, בעולם הזה ובעולם הבא. שנזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.